One, two. בוקר.
בוקר טוב, שבוע טוב.
אני בטוח שאני אפתח פה את הבוקר, יהיה ערימות של המבורגרים כאן על השולחן שתביא לי מאשדוד. באשדוד יש המבורגרים, טיל.
למה?
בגלל עומר, הוא חזר, זה בא לי המבורגר, כל היום כולם בדודה של המבורגר, דה לך ציוץ עם הכי הרבה לייקים על שחרור חטופים אתמול, תקשיב טוב.
כן.
היה זה שפרסמתי על ה-50, ש-50 המבורגריות, הציעו לבלינסון ולמשפחה שלו לקבל המבורגרים. איזה עם ישראל, תראה איזה עם ישראל. הבן אדם אומר, בא לי המבורגר, בום! עשרות המבורגריות אומרות זה. רק פנייה להמבורגריות, עומר הוא צליאקי. בסדר? אז קחו בחשבון שאם אתם רוצים לשלוח המבורגרים לצליאקים, תשלחו לבלינסון, כל השאר המבורגרים נא לשלוח אליי. בוקר טוב, ברק סרי, מה נשמע?
בסדר, בסדר, תשמע.
נו.
באמת, שמחה גדולה הייתה אתמול, באמת, באמת.
ברוך השם, ברוך השם, איזה כיף.
אנשים שחוזרים הביתה, אתה יודע, זה מין סרטונים שאתה יכול לראות אותם בלופ אינסופי, את הפגישות, הבכי, את ההתרגשות, אתה יודע, זה כל כך חזק, זה כל כך מרגש, ואני אומר לך בסוף, זה הניצחון המוחלט. בסוף, האתוס הישראלי, האתוס היהודי, המצווה היהודית של פדיון שבויים, להחזיר את החטופים הביתה, אנשים שנחטפו בגלל כישלון של המדינה, בגלל הפקרה של המדינה, בגלל כישלון, ומחזירים אותם הביתה, וחייבים גם את השאר. נשארו עוד 63 חיים ומתים בשבי חמאס, 36 הוכרזו כמתים.
תראה מה שולחים לי.
רגע, תן לי, אני מדבר על חיים מתים, אתה מגחק לי מה זה.
נו, נו, בבקשה, 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 אני קורא, ואני רוצה להרים לך.
ולכן, זה חובה, זה פשוט חובה. ואני אומר לך שאתמול ההחלטה של הקבינט, בסדר, אני מבין את המשחקים, יש לנו עסק שוב עם ארגון טרור נהלך, כל מה שנגיד עליו, בטח אחרי מה ששמענו על מה שהם עשו לבני משפחת ביבס, לילדים המקסימים, זה ארגון מפלצתי, זה ארגון טרור חולני, הכי קשה שיכול להיות, הכי מזוויע שיכול להיות. אבל בסוף אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו חייבים, מה שאנחנו צריכים. החובה שלנו היא כלפי האזרחים שלנו, איתו יהיה עוד המון המון זמן עם הארגון הנהלך הזה, לטפל בו, לפגוע בו, לחסל אותו, לעשות את כל הדברים האלה. קודם, להחזיר את כולם הביתה.
התחלת עם הדברים הרציניים, אבל אני עוד באנשים מקבלים שוק.
אתה עוד בהמבורגר.
לא, לא בהמבורגר. זה אתה פה, זה מבאס, אין לכם את הדיון על הרייטינג, ותגיד לסרי שהרייטינג 8.7 ובחמישי 9.1.
מי זה כבר שלח לכם?
מה זה, מה זה, מה? יש לכם דיונים פה על הרייטינג ועל הדברים האלה. רגע, מה, נכנסת?
מי שלא בא לכאן בשביל להגן על זה ולדבר על הרייטינג, עזוב אותו, לעזוב. כשהוא יגיע לכאן, נדבר על הרייטינג.
תגיד להם מילה טובה על הרייטינג.
כשהוא יהיה כאן, נדבר. עזוב, זה לא הנושא.
תגיד מילה, תגיד לך,
סליחה, אני גם ב-14.
אתה רוצה לדבר על הרייטינג שלי, אני גם אשמח. תגיד לינון גם מילה טובה על זה שלך
יש רייטינג, לך יש רייטינג. נדבר על הרייטינג שלך, איתו נדבר על הרייטינג שלו, הכל
כן,
בסדר.
כן, כן. אני אשמח להתעקש על להתעכב על הרייטינג שלי, אתה רוצה להתעכב על זה רגע?
לא, לא, בסדר.
אבל אז כשהוא יורד, אני לא רוצה להתבייס על זה.
כן.
טוב, זה לגבי הדברים האלה.
תשמע, אתמול
רגע, אתה רוצה להתייחס לדברים רציניים? אמרת כן, דברים רציניים, כן, תן לי רגע להתייחס כן, אליהם. תקשיב, כן. אין יותר קלישאה קלה, ואני מה זה קלישאה? אין יותר אמירה נכונה, צודקת, בריאה, מהאירוע הזה של להגיד, קודם כל, כל החטופים חוזרים הביתה ואז יוצאים למלחמה. זה obvious, זה ברור. אני לא חושב שיש בן אדם אחד במדינת ישראל אחרי שהוא רואה את שירי, את מה שעשו למשפחת ביבס, את איך ש... אתמול בלילה, את... עזוב, מה ששעבן, אבא של אישה מסייד מספר, שאנחנו תכף גם נדבר איתו כאן בתוכנית, על מה החמה. אין יותר ברור מזה שרצועת עזה צריכה להימחק, שצריך לעשות הקירה מרצון, שצריך להילחם ולנקות ולטהר אותה. יש לי רק בעיה, אתה יודע, דיברתי לא מזמן עם גורם פוליטי בכיר ש... שבעניין של הפוליטיקה ויחזור ובחירות וזה, אומר, תקשיב, יש, אין היום שיח. אין היום שיח רלוונטי בישראל. נגמר האירוע הזה של לנסות לדבר במורכבות. היום אתה צריך להגיד ככה או ככה או ככה או ככה. הכי קל בעולם, ברק סרי, זה להגיד, החטופים יחזרו כולם, ואז זה. כאילו אנחנו נעבוד, איך אמר סמוטריץ' אצלנו, כאילו אנחנו נעבוד מול קונוסים. כאילו לא יהיו ערבויות מקטר, כאילו לא יהיה קטר שיצטרך לתת איזה ערבויות לארצות הברית. כאילו אנחנו פה, כאילו אנחנו עובדים מול חבורה של מטומטמים, אנחנו הרי רואים איך אנחנו עובדים מול באמת חילות המין האנושי המתוקתקים, היטב היטב, איך הם חושבים על כל התקסים האלה, מרמת ה... תיתן לו נשיקה במצח, שעומר ייתן למחבל נשיקה במצח, ועד להביא את החטופים לשם. אנחנו לצערנו הרב לא עומדים מול באמת אנשים. יש להם את הזה שלהם. מי שחושב, א' כל, שתי אמירות. א', מי שחושב, שתי אמירות. אמרתי שתי, למה אתה מתקן?
שתי.
אמרתי שתי. שתי אמירות.
ליבה.
עזוב, אני למדתי ממוסד חרדי, מה לי ולליבה. עזוב אותי מהנודניקיות הזאת. שתי אמירות מאוד חשובות. קודם כל, מי שחושב שהחמאס, גם אם נחתום וגם אם נסכים וגם אם נלך לשלב ב', יחזיר לפה את אחרון החטופים, טועה ובענה, כי בסופו של דבר זה תעודת הביטוח שלו, אני יודע שאתה תגיד, אז אין בעיה, בוא רק ננסה, אני איתך. ודבר שני, אנחנו לא עובדים מול קונוסים. אי אפשר לשבת כל הזמן בכל האולפנים ולהגיד, רק זה, וואו, איזה אמירה חכמה, באמת, אני בטוח שאף אחד בקבינט לא חשב על זה, בואו נחזיר את כל החטופים, ואז נצא למלחמה. חשבו על זה, סרי, חשבו על זה, מדברים על זה, הלוואי וזה מה שיקרה, לצערנו, המצב הוא לא כזה.
טוב, אמרתי לך, אתה רוצה להתחיל לקלל את חמאס, אני אוסיף לך כללות, אני מקלל יותר טוב. פי 100 מכל כללה שתגיד עליו, אני אוסיף עוד כהנה וכהנה. אנחנו צריכים לעשות מה שאנחנו צריכים לעשות. ואנחנו לא צריכים לעשות, כי אנחנו חושבים שיהיה כך. אנחנו, יש לנו חובה. והחובה ראשונה במעלה. כי מחר מתגייסים חיילים, ומחרותיים מתגייסים חיילים, ובעוד חודש, ובעוד שנה, ובעוד 5 שנים. וכל אחד מהם, וכל אזרח, צריכים לדעת שאם הם ייקלעו לצרה, כמו הצרה הזו, כמו הצרה הזו שקרתה בשבעה באוקטובר, היא תהיה כאן מדינה שתעשה הכל, כולל הכל, תוריד את המוזיקה, כולל הכל...
לא, חשבתי שרק אני בעיות קשר בריכוז, אחי, וואו.
תעשה הכל, רגע, כדי להחזיר אותם. ואני אומר לך שאותה תחושה, אותה תחושה דחיפות, שאני יותר מבוגר ממך, ואני זוכר את זה עוד מ-83, ואני זוכר את זה עוד באירועים קודמים, שהדחיפות העליונה, הדחיפות הקדושה הייתה להחזיר חטופים, היא פחות ופחות מתקיימת מאז האסון של השבעה באוקטובר. פחות. זה, יש דברים יותר דחופים, ויש דברים יותר מהירים, אליבא חלק מהמנהיגים שלנו, וצריך לעשות אותם הרבה יותר בדחיפות, לפני החזרת החטופים. ואני אומר לך עוד פעם, לכל דבר יהיה זמן, ואתה יכול לחזור 1,000 פעם על האמירה הגאונית של סמוטריץ', שאנחנו לא מול קונוסים, נראה לי שאתה נורא מתלהם זה, אתה כל תוכנית מזכיר את זה, זה 17 פעם, 100%, לא קונוסים, צריכים לעשות הכל כדי להחזיר אותם, מבחינתנו את המאמץ, לא להגיד רגע, אבל הם במילה לא יחזירו, רגע, אם יחזיקו, בסדר, אוקיי, אנחנו צריכים לעשות את כל המאמץ, להחזיר את כולם, נחזיר את כולם, יהיה עוד המון 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 שנים לרדוף אותם, כמו שרודפים אותם עשרות שנים, ולדעתי עוד עשרות שנים קדימה, ביהודה ושומרון, בלבנון, בכל מקום שהם קלים עלינו, קמים עלינו לחלוטנו. ולכן, המשימה הקדושה, ולא היינו צריכים את המראות האלה של אתמול, ולא היינו צריכים את המראות עוד לפני, לעשות הכל, הכל, כל מה שתלוי בנו, כל מה שתלוי בנו, מה שתלוי בהם, מה שתלוי בהם, תלוי בהם, אין מה לעשות. אבל אנחנו צריכים להיות מצפוני נקי, עשינו הכל להחזיר, הם לא החזירו, הם שמרו גופות, הם שמרו חלילה חטופים חיים, בסדר, אבל אנחנו את שלנו עשינו, באמת, עם כל המחירים הכבדים, וזה מחירים כבדים מאוד, שחרור חטופים, ולסגת מנצרים, ובעתיד עוד מעט לסגת מפילדלפי, הכל נכון, הכל נכון, אבל זו חובה של מדינה.
אתה יודע, אנחנו הרי שנים... העיכוב הלילה סנקציה מתבקשת לזה, לא?
תראה, אני יודע שזה בניגוד לעמדת מערכת הביטחון, שחוששים שזה יגרום לזה שביום חמישי יוקבו...
כוכבית, אני לא נעול על זה דרך
אגב.
שאלתי הבוקר, זה עוד לא קיבלתי תגובה.
אז אני שמעתי משהו אחר שמערכת הביטחון...
אני עוד לא בטוח שמערכת הביטחון התנגדה, אבל יש
תגובים. אני יודע שמערכת הביטחון הביאה התנגדות לעיכוב שחרורה 608 מנוולים שהיו צריכים להשתחרר. אני יודע, בשלב מסוים מהלך הלילה, באותה התייעצות, נתניהו הוציא את כל גורמי המקצוע והשאיר שם רק את הפוליטיקאים, וקיבלו החלטה לעכב. תשמע, זה, בגדול התחלנו את המאבק על שלב ב', זה, זה, איך אומרים, זה משחק מקדים לקראת הקרב הגדול, על כן שלב ב',
אבל אתה בעד הסנקציה הזאת או לא?
אני בעד שיחזירו את כולם, מתים בחיים.
רגע, בסדר, אבל הלילה על השחרור הסירים, אתה בעד או נגד?
תראה, אתה רוצה עוד המטלות, עוד סיבות, למה להניש את חמאס, למה לא לתת לו, אני יכול למצוא לך 1.5 מיליארד בשניפה, מעכשיו עד עוד חודש.
אני אגיד לך למה אני שואל את זה.
כי אני אומר לך עוד פעם, בסוף, אם אתה רוצה למצוא סיבות לפוצץ, לעכב, אתה יכול למצוא, אין שום בעיה.
אני אגיד לך למה אני אומר.
אין שום בעיה.
הרבה פעמים אני צופה לך.
לשמוע רק את הסיפור המזעזע והמזוויע על מה שעשו לאחים הקטנים המקסימים ביבה, זה כשלעצמו הילה לפוצץ את הכל.
ברור, אנחנו על זה מסכימים. אני רק אגיד, למה חשוב לי לשמוע את דעתך בעניין הזה? כי הרבה פעמים, אתה יודע, אנחנו שומעים, אני גם שומע אותך ברוך השם שלך היום, אין ספור מקומות שאתה יכול אוכל את הראש בשבע בבוקר, אוכל את הראש שבע בערב, אוכל את הראש זה. עכשיו, כאילו אני יודע, אתה אומר, אתה יושב שם לפעמים, לדעתי זה היה לפני שבועיים, שמעתי אותך אומר, איך הם עושים לנו את זה, ומה עם הכבוד הישראלי, וחייבים להגיב לזה, חייבים להגיב לזה, רגע, תקשיב, חייבים להגיב, לא באותו ציטוט, חייבים להגיב לזה, חייבים להגיב לזה.
אני לא זוכר ציטוט כזה, אני זוכר כל מה שאמרתי.
לא אתה, בסדר, יש אמירה, בוא נגיד,
אני לא זוכר דבר כזה.
אי אלו פרשנים שיושבים באולפנים, שאומרים, חייבים להגיב לזה, וישראל לא יכולה, ואם אתה שותק על זה, אנחנו חוטפים אחר כך.
אני לא אמרתי דבר
כזה. ואז נתניהו עושה מעשה, ואז מהבוקר אנחנו נשמע, למה הוא מסכן את העסקה הבאה, ולמה הוא מסכן את העסקה הבאה, ולמה הוא מסכן את העסקה הבאה. יש בעיה, שאתה לא דן את כל הדברים, אלא רק לפי עמדה רק לפי פוזיציה של האם אתה בעד ביבי או לא ביבי, יש בעיה שאתה מעוות את הדברים.
אז אני אומר לך, טוב שנתניהו הלך לשלב א', גם אם לדעתי מי שלחץ אותו זה טראמפ, כי הרי באמת איך שטראמפ נכנס, העסקה הזאת התחילה לנוע, וטראמפ דרש באופן אולטימטיבי שהוא נכנס לבית הלבן מתחילים, וזה באמת נכנס כמה שעות לפני שהוא דרך בבית הלבן, ותודה רבה לו, ותודה רבה לסטיב וויטקוף, השליח המיוחד שלו,
ולמיריאם
אדלסון.
תשמע, זה פלונטר בשבילי,
לא פלונטר,
אתה עשיתו, כי אמרו לי
בוא, אתה יודע, אז עשו מזה, דוקטור מרים אדלסון היא האישה הישראלית הקרובה ביותר, פי 100 מנתניהו. למה? כי היא תרמה לו כסף. אתה יודע, אתה רואה מה אילון מסק עושה עכשיו בממשל האמריקאי, אתה רואה איזה יד חופשית, הוא הנשיא בפועל, טראמפ רק עסוק בלרד. למה? כי הוא נתן לו מאות מיליוני דולרים. מרים אדלסון, דעתי, התורמת השנייה, לא? התורמת השנייה נתנה 100 מיליון, אין דבר שטראמפ יותר מעריך מ... כסף ותורמים ויש לו הכרת הטוב, ולכן היא באה ואמרה לו לפי מה שאני יודע.
אני אוהב להגיד לך על מרים אדלסון משהו.
יש לי דבר אחד שאני רוצה, תחזיר את החטופים, והוא עושה הכל כדי שהיא תהיה שמחה, ובדרך כולנו שמחים, אני מקווה שכולנו, אני לא יודע אם כולנו, בזה שהעסקה יצאה לפועל, כי אתה יודע, אין מקריות, אין מקריות, שהעסקה יצאה לפועל מיד, ממש כמה שעות לפני שטראמפ נכנס. ולכן, תודה לטראמפ, תודה לוויטקופ, תודה למיליארדרית מרים אדלסון, ולפני זה עוד פעם, תודה גדולה, 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 לחיילים הגיבורים שלנו, שמסרו נפש, ונפצעו, כדי שנגיע בכלל למצב הזה. אבל צריך להגיד את האמת, וזו האמת, מה לעשות, ונתניהו יכול לכעוס מהפעם עד מחר, הוא ואשתו וכולם, זו המציאות.
יפה. עכשיו, אתה מבין בתחום, בתחום הזה של אנשי תקשורת, ש... איך לומר בעדינות, מתפלפים. אתה איש תקשורת בכיר, לא שאתה התפלפת חס ושלום, להפך, אתה נשארת יציב, רק שינית קצת את דעותיך, אבל אתה מבין בתחום של אנשי תקשורת שמתפלפים, בסדר? ואני רוצה לשאול אותך ברק סרי, אורי מסגב, הסיפור הזה שהוא כותב שהביבסים נהרגו מהפגזות צהל, בסדר? ולא שינה, גם אחרי ש... נאמר פעם, פעמיים וזה.
אנחנו ביקורת תקשורת, דוד.
לא, אנחנו תוכנית שמבקרת תופעות שוליות עלובות ופתטיות בחברה הישראלית.
זה מה שחשוב עכשיו.
אני בא לי לדבר, דיברנו מקודם על ה...
זה מה שחשוב, מה מסגב כתב, לא באמת אני אומר. מסגב טעה, נקודה, אבל זה חשוב, מה זה כל כך חשוב, מה הוא אמר או לא אמר?
זה חשוב, לי מאוד מאוד חשוב לדבר עליו. הבוקר דיברנו על הנושא החשוב והקרוב לליבי, על ההמבורגרים. בבוקר אחר כך דיברנו על זה שנורא קל לבוא ולהגיד, חבר'ה, ויאללה, לשחרר את כולם, ואז נחזור למלחמה, נורא קל, נורא פשוט. דיברנו דרך חטופים, אמרת תודה רבה למרים אדלסון, סליחה?
לטראמפ ולוויטקו ולחיילים שלהם.
אמרת גם נתניהו לדעתי בטעות.
אמרתי שטוב שהולך לעסקה, אבל מי שדחף אותו לעסקה, זה האנשים האלה שציימנו.
על מירי מדלסון, דרך אגב, בגלל הפוזיציה המאוד מיוחדת שלי, אני
צריכים להזכיר, מירי מדלסון היא המולית של ישראל היום, הבעלים של ישראל היום.
אני רק אומר לך ככה, אני מכיר את ה...
ושלזינגר רוצה להמשיך לעבוד, לכן הוא ידבר. רוצה להמשיך להתפרנס.
ובכן זאת, זה... תראה איך אני כבר מתחילים גם גם לפני שהתחלתי זה. אני אגיד לך על מירי מדלסון, רציתי לדבר על אורי משגב, לא.
שקול מילים, מה רציתי להגיד על מירי מדלסון?
אני אגיד לך, זהו, רציתי לדבר על אורי משגב, אני אדבר שנייה על מירי מדלסון, ואז נדבר על אורי משגב. כי אני גם הרבה פעמים שאני אומר, תשמע, לא מתאים שאני אדבר, אבל אני לא עוזר, אז אני לא מדבר. על מירי מדלסון, קודם כל אני שמח שגיליתם אותה, אני מכיר את האישה הזאת כבר 20 שנה, אחת הנשים המופלאות שיש בציבוריות הישראלית, מה שהיא עשתה למען מדינת ישראל, דרך אגב, לא רק בנושא של החטופים, בסוגיות של תגלית, בסוגיות של תרומה לרפואה, רפואה בישראל.
זה גם את בעלה.
האירוע חד משמעית, בני הזוג אדלסון, ויותר מהכל, אתה יודע, אתה גילית אותה עכשיו.
שלדון, סוגריים גדליה אדלסון.
שלדון ומיריאם אדלסון שינו את המפה של התקשורת בישראל. העובדה שאני לצורך העניין, שיש לי פתחון פה היום בתקשורת הישראלית, מי? שבן, טוב, אז נמשיך את זה אחר כך, כי... נמשיך אחר כך, כי בינתיים...
יש לנו כאן את שבן מסעד, אביב של אישה מסעד, שחזר אתמול משבי חמאס. בוקר טוב שבן.
שבן?
שלום.
שלום שבן, מה שלומך?
בסדר.
מה שלום?
ברוך השם.
מה שלום משם?
לא הכי טוב, ברוך השם.
תפרט.
אנחנו, מה... כשאנחנו אומרים ברוך השם, זה ברוך השם זה תפס.
ברוך השם נכון. הוא איתנו, על, אבל מה שלומו?
זה תפס על דברים גרועים ועל דברים טובים.
נכון.
כן. מה שלומו?
שלא תבין אותי לא נכון.
ואתה אומר, הוא לא מדבר, יכול להיות...
כולם פה, כולם פה מדברים... מדברים בשפה המערבית ולא מדברים בשפה של המזרח התיכון, וזה צריך לעשות קורס פה לכל התקשורת.
תגיד, נו הנה, אנחנו שומעים, תגיד מה אתה רוצה להגיד.
בבקשה, באמת, מצב קשה, לא חשבתי שאני אקבל אותו ככה, זה כאילו הבן אדם היה במקום, אצלנו אומרים זריבה, במקום עם חיות. הוא היה, לא היה עם בני אדם, לא ראה בני אדם.
תגיד, הוא מדבר איתך?
או ש... הוא משפל, הוא לא מדבר טוב, הוא מגמגם, הוא לא שומעים אותו.
מה סוג הוא היה בני אדם? הוא היה לבד, הוא היה עם אנשים שהתעללו בו, למה אתה מתכוון?
אני לא יודע איך להגיד את זה. אין לי הגדרה לזה, אבל הוא לוחש דברים, לוחש. לוחש שמות שמלפני הרבה זמן.
זאת אומרת, מה, הוא לא, אתה אומר שהוא עדיין לא חזר לעצמו, עדיין, זה לא הבן שהכרת לפני 10 שנים?
לא, אני מאחל שיחזור כמו שהיה, למרות שזה היה מחלה, אבל כאילו נהיה יותר גרוע, אני עכשיו, במקום להתקדם, הלכנו אחורה המון.
תגיד שהבן, כשהוא חצה את הגדר, באיזה מצב הוא בעצם היה?
תראה, אני רוצה שבינו, אנשים לא מבינים מה זה סכיזופרניה. הוא היה בן אדם רגיל, בן אדם נורמלי, היה מדבר עם כולם, היה איש, יודע להסתדר, יודע לאכול, לשתות, להתקלח, לעשות את החיי היום-יום שלו, פשוט מאוד, פשוט מאוד, החלטות שלו הם לא כמו החלטות שלי ושלך. הוא מחליט פתאום ללכת לשם, לימינה, במקום ללכת ישר, הוא הולך ימינה בשום מקום. זה הכל, זה פשוט העניין של ההחלטות לא היו נכונות אצלו, אבל הוא היה בן אדם נורמלי, היה מדבר.
תגיד לי.
יושב ומדבר איתו, הוא מדבר איתך.
תגיד לי שבן, ומה מעט שהייתם, בכמה שעות שהייתם מאז חזרתו, הוא מספר, הוא מדבר, או בעיקר שתיקה?
לא, לא, הוא לא בעולם שלנו, הוא לא בעולם.
כלומר, שתיקות, כלום.
שתיקות, כלום, הוא מדבר, אבל לא שומעים אותו, לא מבינים אותו. גם לא שומעים, גם לא מבינים. מה ששומעים, לא מבינים.
הוא לוחש ומדבר.
הוא לוחש כזה, לוחש. לוחש כל מיני שמות, כל מיני דברים שלא מחובר למציאות.
תגיד, מה אומרים לך הרופאים?
הרופאים רק אתמול קיבלו אותו בערב. עכשיו הם מחכים להיכנס לבדיקה. אנחנו עוד לא יודעים, הרופאים לא יכולים לקבוע מיד. מיד, זה עוד קצת זמן. אומרים לי סבלנות. זה המילה ששמעתי פה.
תגיד לי, ואתמול, אתה יודע, בניגוד לשאר חמשת משוחררים, החטופים שלנו חיים, החליט חמאס שהוא לא יעבור את מה שנקרא טקס השפלה. מה, למה הם התכוונו? אתה יודע, מה הם רצו
לעשות? אני לא, הוא לא דיבר איתי ולא כלום, ואין לי מידע אחר, אבל לפי מה ש, מה שהובן, אני כל היום, אתמול הייתי במצב של איקון, ושמעתי את הכל, והסתכלתי על הכל, על כל תנועה. אני חושב שהם פשוט לא רצו להראות אותו, כי אם היו מראים את זה, זה מראה כמה חזירות, כמה הם היו חזירים. אם היו מראים אותו איך שהוא נראה, על במה, זה רק היה מראה פשוט תחזרית שלהם.
לא, כי הם אמרו, אם תרצו את זה, כאילו בגלל שהוא מוסלמי, אז הם לא רוצים להעביר אותו את אותה...
תשמע, הם מפיקים תועלת גם לדברים רעים.
כן.
הם רצו להפיק מזה תועלת, במקום להוציא אותו על... להעלות אותו על במה, ואנשים יראו שהוא היה במקום אכזר, במקום גרוע, אז אמרו, בוא לא נראה אותו, ונגיד 1, 2, 3 שזה לא נכון.
כן.
אם הם היו מכבדים כמו שהודיעו, אם הם היו רוצים להיראות אנשים טובים ובני אדם, היו עושים את זה אחרת, היו משחררים אותו קודם, היו עושים מחווה בצורה אחרת. כן. זה לא מחווה, הם עשו פה עוול, עשו פה משהו אכזרי מאוד, הם רוצים להפוך אותו לדבר טוב, וזה לא נכון.
שבן, תגיד, אתה מכיר יותר מאיתנו את המנטליות.
אני בא ואומר את האמת, אדוני, באמת.
לא, על זה אני אומר, אתה מכיר יותר טוב מאיתנו את המנטליות. אתה חשבת שהוא יקבל שם יחס אחר, הוא קיבל שם, אתה יודע, על פי מקורות האסלאם, כך נהוג להתייחס לאנשים?
תראה, על פי מקורות האסלאם, כולם, גם היהודים צריכים לקבל יחס, לא רוצה להגיד מועדף, יחס טוב לפחות כמו מוסלמים. אבל פה גם לא מוסלמים ולא יהודים קיבלו יחס. הם לא קיבלו את התנאים הבסיסיים.
תגיד לי, אני מבין שהוא עדיין לא מספר, אבל אתם למדתם אולי ממערכת הביטחון, גורמים אחרים, בכל השנים האלה, איפה הוא היה, איך הוא הוחזק, באיזה תנאים, כי הרי הוא...
לא למדנו כלום, אני לא יודע, אני התחלתי לחשוב שמערכת הביטחון, לא יודע, הם לא אמרו לנו, אני חושב, אני מקווה שהם יודעים, נראה לי שהם לא יודעים.
כן. ותגיד לי, הוא לפני הפעם ההיא שהוא נכנס ב-2015, הוא פעמיים חצה את הגדר, פעמיים מוחזר, ובפעם השלישית הוא כבר נשבר.
לא, פעם אחת.
פעם אחת, בפעם השנייה הוא נשבר.
כן.
כמה זמן הוא היה בפעם הראשונה אחרי שהוא חצה את הגדר?
שבוע, כמה ימים, פחות משבוע.
ואז חמאס החזיר אותו?
כן. נראה לי הם היו שפויים יותר. היו שפויים יותר, אחרי העסקה של גלעד שליט, חמאס באמת השתנה, אני גם האמנתי שב-2015 הם ישחררו אותו, וניסיתי לתקשר איתם בכל מיני צורות, דרך
מחתרים,
דרך שכים, אז בזמנו, בשנה שנתיים הראשונות, אבל ראיתי שזה חבל על הזמן.
הצלחת בשנה שנתיים הראשונות, ב-2016-2017 עוד היה לך איתם קשר באמצעות כל מיני גורמים?
לא, באמצעות כל מיני גורמים, שהגורמים מאצלהם, לא הבינו אותם, הם הלכו ובדקו, וכשבדקו הם פשוט עינו אותם. לא החזירו תשובה אנשים שאנחנו הרבנו אותם. הבנו שזה המצב קשה מהבחינה הזאת.
ודאי, שבן, תשמע, מה אני מאחלים...
אני מבוהל, באמת, אני מבוהל. אני יודע שזה חמאס, ואני יודע שזה מצבם לא הכי טוב, הם מתנהגים בצורה כזאת או אחרת, באלימות וכל זה, אבל לא תארתי לעצמי עד כדי כך. באמת, זה שמאל אני הצפתי.
תגיד, יש איזה משהו שהיית רוצה שיקרה להם מעטה והלאה, אתה יודע, תוכנית טראמפ, הגירה מרצון, מה היית מאחל להם?
תשמע, אני לא אוהב להתנקם, אני לא בא ומתנקם, אבל אני אומר, צריך לתקן את המצב. אם זה ככה, הבן שלי, אני מאמין שגם תושבי עזה הלא מעורבים, הם סובלים מהם.
כן. שבן ניסייד, אביו שלי שם, ששב אתמול אלינו לישראל, מאחלים בריאות טובה, שתהיה התאוששות מהירה. תודה רבה שהיית
איתי. תודה.
בוקר טוב טל גלבוע, שאחייניה גיא גלבוע דלל נחטף לעזה מסיבת הנובה, ואתמול בעל כורחו נאלץ להיות... ואיך נגדיר את זה? הצגה מזוויעה שבו הוא
ואביתר דוד מובאים לשחרור שלושה מהחטופים, ונאלצים לראות את זה מתוך רכב סגור. בוקר טוב, טל.
בוקר אור.
קודם כל, את יודעת, בוא נסתכל על חצי הכוס המלאה, כמה שאפשר להסתכל על חצי הכוס המלאה בנסיבות, זה עוד חיים, נכון?
אנחנו, כמה שזה נשמע נורא, ואנחנו צריכים להתנחם בכל מיני דברים הזויים מאז השבעה באוקטובר, אבל יש לנו הרבה נקודות נחמה. הנקודת נחמה הראשונה הייתה בשבעה באוקטובר, שראינו את גיא ואת אביתר בעצם מובלים לעזה, וזה היה בין הסרטונים הראשונים שפורסמו. הנחמה הייתה שהם חיים, לא פצועים, ושהם נחטפו על ידי החמאס. כן, אלה הנחמות שלנו.
מדהים.
שני חבריהם נרצחו באכזריות במסיבה. אח של גיא ניצל, אח שלו הגדול. וכן, אז אתמול הייתה לנו נחמה.
רגע, סליחה, רגע, מעבר לאותו סרטון שבו רואים אותם על רגליהם חיים, קיבלתם עוד חיים במהלך השנה וחמישה חודשים האחרונים?
ידענו שגיא חי.
קיבלתם עוד חיים לאחרונה, נכון? מאחד מה...
אתמול, לא לאחרונה, אתמול קיבלנו עוד חיים. זה היה בצהריים, בעצם אחרי השחרורים, ידענו שיש חטופים שהיו איתם.
כן, נכון.
וזה היה כאילו רגע של וואו, גם הבנו שלאחרונה מאכילים אותם, אז זה כאילו יותר, זה נותן אוויר, ואז בערב יצא בלילה, יצא הסרטון, וזה כבר היה, ועם כל ה... עם הנחמה, ולראות את גיא המאמם הזה, גם את אביתר כמובן, ולראות את גיא הכפרה שלנו ככה, ועדיין רגע קשה, זה הפתעה, וזה... ולחשוב על מה שהם עוברים, בואו נדבר ככה, בלי יותר מדי להכביר במילים, השורה התחתונה, אנחנו ידענו ברגע שהעסקה הזאת יצאה לפועל, שיש סיכוי, שידענו שיש סיכוי שיגיע הרגע שיקחו מישהו, שגיא ידע שהוא לא משתחרר, ושמישהו אחר כן משתחרר. והמחשבה על הרגע הנפשי הקשה הזה, כל הזמן מלווה אותנו מה זה הסכם, ולא חשבנו לרגע אחד שזה יכול עוד להסלים לכזו רמה, שיוציאו את אביתר וגיא מהמנהרות, לראות את השחרור, לראות את אנשי הצלב האדום, שם ממש הם היו בשורה הראשונה, גיא ואביתר, ומחזירים אותם אחרי זה חזרה למנהרות. אני חושבת שזה... וואו, זה היה רגע מאוד מאוד קשה.
זוועה שלא ברא השטן, אבל טל, תגידי, את מכירה את גיא כמובן יותר טוב מאיתנו.
כן.
היה ברור שאומרים לו מה להגיד, נכון? היה ברור שזה, אני לא יודע, זה לא
כן,
היה...
יש אפילו שאלה מנחה
לא,
שם באמצע.
זה ברור. השאלה, אם את אומרת, ראית את זה ואמרת, אוקיי, זה יותר מדי תיאטרלי, או שזה באמת תסכול מאוד מאוד עמוק, אותנטי. או יכול להיות שניהם ביחד אפילו.
אחותי לפני שלושה חודשים עברה ניתוח לב פתוח, ושבוע שעבר גילו לה אי ספיקת ריאות. מצב הבריאותי של אחותי מדרדר מרגע לרגע, אישה צעירה בסך הכל. ואתמול, יותר מהכל, הייתי צריכה, התמוטטה על הרצפה, והיה לנו קצת שידור חוזר של השבעה באוקטובר מהרגע שראינו את הסרטון הראשון של גיא, לפני 16 חודשים, ואני מתרכזת בלדבר אליה לראש, היא מרגישה הכל אצלה זה גוף ונפש, והיא מחוברת לגיא בכל נימן נשמתה. ואני הייתי צריכה אתמול להחזיק אותה, ולנסות לחדור את הקליפה ולהגיד לה, וזו הנחמה, שגיא חי, זה לא מעניין אותנו מה הוא אומר, זה בכלל לא רלוונטי, זה ברור, אנחנו לא מתייחסים לזה בכלל, שגיא חי, ועוד דבר, שגיא היום יודע שאמא שלו ואבא שלו יודעים שהוא חי, וזה סימן ומסר עבורם, ואני בטוחה שזה מחזק אותו. וזה מה שחשוב לנו.
נכון.
שכל מה שיכול לחזק את גיא, במקום הנורא הזה שהוא נמצא בו, לשם אנחנו מכוונים את ה... אנרגיה שלנו, זה הכי קריטי.
נכון, עכשיו תגידי לי, אני רוצה לחדד את השאלה של שלזינגר, את מכירה אותו מצוין, איך הוא נראה לך?
מה אני אגיד לך, אנחנו ישבנו ו... זה גיא הכפרה שלנו, זה גיא הנשמה, רזה יותר, אנחנו שוב יודעים שהכילו אותם יותר בשבועיים האחרונים, גיא לפני זה לא קיבל מזון, רזה חיוור, אבל זה גיא שלנו, לא יעזור שום דבר. עם הדיבור הקטן הזה, ותקשיב אחי, איזה גיא הכפרה שלנו, הנשמה, הוא כמו שאנחנו רואים אותו, ככה הוא צריך לחזור אלינו. זה הדבר הקריטי ביותר. החטופים צריכים לחזור לישראל חיים ויהימה, כמובן מי שחי. שלא יקרה להם שום דבר, וזו חובתה של מדינת ישראל, ועלינו לעשות הכל כדי שזה יקרה.
עכשיו אני אוציא אותך עכשיו מהכובע, אני לא יודע, מי שלא יודע, אתה על...
חושבת אחת מהנשים היותר מקורבות בשנים האחרונות לראש הממשלה בנימין נתניהו, גם היית באיזה תפקיד יועצת בלשכה.
עדיין,
סליחה. מה את חושבת שצריך עכשיו לעשות לקראת שלב ב'?
אני לא שזה מופתע אותי שאתה מחפשתי לכובע הזה, הכובע הזה לא רלוונטי. הכובע היחיד הרלוונטי היום הוא דודה של גיא.
אוקיי.
ואנחנו מבחינתנו, מבחינת המשפחה של גיא, אנחנו רוצים להמשיך לראות את שחרור החטופים. לנו חשוב, הלוואי ומה שיקרה זה שהם ייצאו בפעימה אחת, למה המשחק הזה הוא אכזרי מדי, ואני מאוד מאוד חוששת לאחותי. אנחנו תמיד, החרדה לגיא היא מהשבעה באוקטובר, אבל נוספה לנו חרדה מרכזית מאוד מאוד גדולה, זה לראות שאחותי תחזיק מעמד, אני תקשיבו, זה מטורף שאני בכלל אומרת את הדבר הזה. אני כאילו לא מאמינה שאני צריכה ככה לדבר על אחותי, אבל עוברת מצב בריאותי כל כך קשה, שאני אומרת, אני צריכה לדאוג לא רק שגיא יחזיק מעמד, אלא שאחותי תחזיק מעמד. והדבר שהכי מפחיד אותנו בתור המשפחה של גיא, זה שלא יקרה מה שקרה באמצע המלחמה, שבמשך 3 חודשים לא קרה שום דבר, היה שיחות של מסע ומתן, אנחנו מכירים מול מי יש לנו עסק, שלא יהיה שקט בזמן שאלק מדברים. זה הדבר שהכי מפחיד אותנו, שיהיה לכאן או לכאן, אבל שישראל תהיה עוצמתית, חזקה, לא משנה מה, ותחזיר לפה את החטופים, וכמובן עלינו לצאת במדינה בטוחה, לשמור עלינו על כל אזרח המדינת ישראל.
אם גיא שומע אותנו עכשיו, מה את רוצה להגיד לו?
אני רוצה להגיד לו שאנחנו אוהבים אותו, ואנחנו מחכים רק לרגע שאבא ואמא וגל וגיא יחבקו אותו. אני רוצה להאמין שאתה יודע שגל חי, גל חזר חי. אין לי ספק שזו הדאגה המרכזית שלך. אנחנו מחכים לך כמו אוויר לנשימה. עם ישראל כולו דואג ומתפלל שאתה, אביתר, וכל שאר החטופים יחזרו עלינו הביתה.
אמן,
ויותר
אמן,
מהכל, אנחנו אוהבים אותך ומקווים שאתה מתחזק מהאנרגיות האלה. לתפילות, גיא בן מרב, אביתר בן גליה ושאר החטופים.
טל גלבוע.
טל גלבוע, תודה רבה רבה שהיית איתנו, מתפללים איתך חיבוק ובריאות טובה, בריאות טובה לאחותך, שבאמת תתחזק ותחזור לאתנה, ושבאמת יחזרו כולם, זו התפילה.
עזרת השם.
תודה רבה, בשורות טובות לכל עם ישראל.
אמן, אמן, אמן. לא ידעתי על מצבה של אמא של גיא.
שמע, אפשר להבין, תראה, יוצא לי לדבר עם לא מעט משפחות, זה, אתה יודע, המתח הנפשי משליך מיד.
ברור.
על המצב הגופני, וחלק גדול מהם באמת עם מחלות, ומחלות שפורצות, ומצב, עזוב נפשי, מצב פיזי רעוע עקב התקופה המייסרת הזאת, ולראות אתמול את המראה המזוויע הזה, שהם, אתה יודע, לוקחים אותם, מביאים אותם, נותנים להם במרחק ככה 100 מטר לראות את השחרור, הם משתחררים, אתם נמצאים, כדי ש... תגידו ותפנו לנתניהו, שמה, זה ארגון, שמה, לא, באמת, לא צריך להכביר מילים על כמה הם זוועתיים, אכזריים, די בסיפור של האחים ביבס, שזה זוועה שמזעזעת העולם כולו, אתה יודע, זה פשוט, ראיתי בסוף השבוע, זה תופס כותרות בכל העולם, בכל העולם, אתה יודע מה, גם בחלק מהמדינות הערביות, קראתי איזה מאמר של, אתה יודע, שאפילו האיראנים, עזוב את ההנהגה, לא ההנהגה, אפילו העם באיראן מזועזע נוכח מה שנעשה להם. ואני אגיד לך עוד דבר, אתה יודע, היה את הסיפור הזה של האזתית, שהכניסו אותה במקום שירי, וכולנו נחדנו, ואחרי יממה הגופה של שירי הגיעה לארץ. וכולם היה ברור, כי זה ראש ישראלי, שהייתה כאן טעות, בואו חבר'ה, קוראים, טעו.
חושב שלא?
ראיתי אתמול את דוקטור יובל ביטון. דוקטור יובל ביטון היה במשך שנים רופא שיניים בשבס, עם המון 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 שעות, הוא אחרי זה הפך להיות כמן שירות בתי הסוהר, יש לו המון שעות עם כל המנובלים האלה, מסינואר ועד כל, באמת, כל הכבדים, המנהיגים וכו' וכו'. הוא אומר, אין לי צל צילו של שפט שזה היה בכוונה. אז אמרתי לו, אבל תגיד לי, אמרנו ודיברנו שם, הייתה שם גם על מזלותו של אלוף משנה חממי, ואמרנו לו, אבל מה ההיגיון? מה ההיגיון לעשות את זה כשאתה מחזיר אותה אחרי יממה? הרי מה הם השיגו? אז הוא אומר לי, תגיד לי, זה יטריד אותך, הסיפור הזה, זה פגע בך, פגע, זה... אמרתי לו, כן, הוא שאל את גברת חממי, אמר לו, כן, זה בדיוק העניין. מה זה מה יצא? יצא עוד התעללות, יצא עוד 24 שעות של מתח לחברה הישראלית, יצא עוד 24 שעות של פגיעה בציבור הישראלי והלם, וזה בדיוק מה שהם רצו להשיג, והם השיגו את זה.
תראה, עוד פעם, אבל יש לנו, זה נורא והיום, ומצד שני יש לנו תמונה, כמו שהתחלנו לראות אותה הבוקר, זה ששישה חטופים חוזרים, וחזרו לא מעט חטופים בעסקה האחרונה. אני תוהה, האם נגיד זה שינה את דעתך? זאת אומרת, אתם כל הזמן אמרתם, תשמע, הוא לא רוצה באמת את החטופים פה, היה אז את גיל דמרי שעוד אמר שנתניהו רוצה שהחטופים ימותו, יהיה לו יותר קל וכל מיני דברים כאלה, ונתניהו לא באמת רוצה את החטופים, נתניהו לא רוצה את החטופים, עכשיו תשמע, מול הבייס שלו, נגד כולם, מתאמץ ועושה פה לחטופים, השאלה היא באמת עכשיו אמיתי, לא כהקנתה, לא שינית את דעתך לפחות לגבי הדבר הזה שהוא רוצה פה את החטופים, הוא עושה הכל כדי שהם יהיו פה?
לא, אז אני אומר לך, נתניהו, רגע,
זה גם לא שינה את דעתך?
לא, תן לי לענות, לא אמרתי זה. אני אומר לך, נתניהו מאוד מאוד מאוד, כמו כל ישראלי, רוצה שהחטופים יחזרו, כולם חיים ומתים, אין לי בכלל ספק, אבל יש לו כאן עניין שמתנגש עם האינטרס הפוליטי שלו, והאינטרס הפוליטי שלו אומר שאם אני מחזיר את כל החטופים, קרי הולך לחלק בית בעסקה, קרי נאלץ לענות לבקשת חמאס.
אתה רואה שבן גביר יצא.
להפסיק
את המחרגה, עוד לא הגענו לשלב השני. הוא עושה את הכל על הראש שלו.
עוד לא הגענו לשלב השני, אני שומע זמירות אחרות.
אבל איפה הייתם כל הזמן? אתה יודע, ברק.
רגע, עשה לי לענות, שאלת שאלה.
אבל אתה בורח מהשאלה.
אז אני אומר שוב.
אתם כל הזמן אמרתם. הוא מאוד רוצה. כמה יש על שיקולים הפוליטיים הרי.
הוא מאוד רצה.
זה שיקולים פוליטיים.
אז אני אומר,
בן גביר פרש לו, סמוטריץ' מאיים עליו, ולמרות אותו הולך לשיקולות
הוא מאוד רצה בשתי הזדמנויות, אליבא דה שר הביטחון לשעבר, שני רמטכ"לים לשעבר, ואחרים, הוא החמיץ, אבל בסוף הלחץ של טראמפ הכריע. הלחץ של טראמפ הכריע.
אז איך אתם ממשיכים להגיד, כל הזמן, שנתניהו לא רוצה לראות את החטופים, שנתניהו מעדיף שיקולים פוליטיים.
אני לא אמרתי שהוא לא רוצה.
אתה לא אמרת שהוא מעדיף שיקולים פוליטיים?
שהוא רוצה מאוד לראות את החטופים.
אתה עכשיו אמרת שיקולים פוליטיים.
אז תקשיב מה אני אומר לך.
כל הזמן אתם מדברים על שיקולים פוליטיים. דרך אגב, אחד דברים,
אבל תקשיב, תני, אני עונה לך במדויק.
אתה כל הזמן עונה, אני רק שואל, אתה עונה.
הוא רוצה להחזיר את החטופים. אבל השיקול הפוליטי גובר.
אבל השיקול, טוב, נעלה אחרי הפרסומות, קדימה.
כן, יהודה, אני רואה שבוער לך, מה רצית להגיד על הדוקטור מרים אדלסון, המיליארדרית?
אני אתן לי, יש לי דקה 30 שניות, אתה עושה את זה עכשיו.
תגיד גילוי נאות.
עובד אצלה, עובד אצלה. ומכיר עוד 20 שנה,
מרוויח ממנה.
הייתי בחודש בארצות הברית, מרוויח ממנה, הכל בצר, ומוכיר ומכיר. אני אף על זה שעכשיו כולם מוכירים את האישה האדירה הזאת.
אין כמה.
אף על זה,
לעולם נזכור ונוקיר.
רגע, רגע, רגע.
לעולם נזכור ונוקיר. האישה הזאת
אחרי 60 שנה של שליטה של המנוולים מידיעות אחרונות, שהתרגו פה. כי הם עשו פה צרות צרורות, וכולם פחדו מהם בצורה קיצונית, והנדסו פה תודעה, והתרגו.
אגב, זה בעלה.
וגם הגירוש קרה גם בגלל הסיפור הזה שהייתה פה תקשורת.
זה בעלה מנוח.
והעובדה שמרים אדלסון שינתה את המפה התקשורת הישראלית, רק על זה מגיע לה תודה רבה.
תפנו למרים אדלסון, תגידו לו שמגיע העלאה ליהודה שלזינגר על המילים החמות.
אכפלה, לא העלאה, אכפלה. מה שכן, מה שאתה עושה עכשיו, זה לא באמת כי אתה בא לך לפרגן למרים אדלסון, כי אתה רוצה לדקור את שרה נתניהו. זו האמת. זה לא, אתה לא מפרגן למרים אדלסון. אנחנו לא פרגנת לה על תקליט, לא פרגנת לה על השינוי התקשורת, לא פרגנת לה על העניין הרפואי, לא פרגנת לה על המלחמה של הבחמים והתמכרויות, כל הדברים האדירים שהיא עשתה. אתה עושה את זה כדי להקוץ את שרה נתניהו.
יודלה, אז אני, טוב שאמרת לי, ואתה ירה במקומה. אני עכשיו אפרגן לה גם על שאר המפעלות שלה ושאר התרומות שלה ושאר הדברים, אבל אנחנו עכשיו עוסקים בחטופים, אז אני מודה לה, ושוב אני מודה לה. תודה לך, מרים אדלסון, וכמאמר הסטיקר, לעולם נזכור ונוקיר, פרסומות.
יו, סרי, עשית קפה, משהו להירגע ככה?
לא, לא צריך להירגע.
כמה קפה אתה שותה היום?
רגוע, לא הרבה.
לא מספיק? לא, תוכנית הבוקר, מה אתה, חוץ מהסנדוויץ' עם השוקולד, מה עוד אתה נותן שם?
קפה. נשנוש. לא הרבה, קפה רק בבוקר.
נשנוש קל. טוב, ככה. בוא נצלול. התחלנו לדבר על זה שעה קודמת, לא כל כך הצלחתי להשלים את הרעיון. בוא נתחיל באירוע אתמול מערוץ 13, תן בראש.
אני חייב להפיק טיב טולקר אם זה לא.
זה לא?
לא.
לא,
עם הרמזור והכביש הסלול והבתים היפים ומחנה פליטים טולקרם לא נראה ככה.
מה אתה אומר?
אתה מזהית מחנה פליטים טולקרם?
מחנה פליטים טולקרם, אחרי חודשים שאנחנו פועלים שם, חפו כל הכבישים.
מה?
הרבה מהבניינים פגועים, הרוב המבנים מחנה פליטים טולקרם זה או בטון חשוף או בלוקים חשופים, אין את החיפוי הזה של האבן שראית פה מאחורה והגגות רעפים האדומים.
אני לא...
כן, זו הרמה, מה שנקרא, אתמול יושבים בערוץ 13, יותר מזה, עוסק דימון, חבר כנסת לשעבר, בולדוג, זוכר בולדוג, מיקי רוזנטל, תכף אלון בן דוד מפרסם פה בערוץ 13, שאלה מרתקת, האם נתניהו הצטלם אתמול במחנה הפליטים טול כרם, או שמדובר בפיברוק? הבולדוג העיתונאי של פעם, היה לו זה רמת עיתונאי, תחקרים, עניינים, ביחד עם הפרשן, בסדר, פרשן צבאי בכיר, שדרך כלל, אני לא מזלזל בו, הבן אדם שלו עשרות שנים של סיקור צבאי, נגררים בשל הרצון להיכנס בבנימין נתניהו, פורקים כל עזוב רמה עיתונאית סבירה, פורקים, עושים עצמם צחוק ובדיחה, על זה שנתניהו הולך לטולקר, הוא לא הלך באמת לטולקר, והוא גרינסקר, בכלל הכל צולם בגרינסקר מאחורה, ואז הוא עם מסגב, וזה וכל מיני, תגיד חבר'ה, מה קרה לכם? באמת, עזוב עכשיו את הפרקטיקה העיתונאית הזאת שאני יכול מחר לשאול שאלה, אני רק יעלה תהיה, לא צריך להתקשר לדובר צהל שיאשר, בסדר? כמו שאמיר רטינגר חברי עשה, התקשר דובר צהל, שאל באמת אם נתניהו היה בטול כרם, קיבל תשובה שכן. זו הרמה היום של אנשי תקשורת שאומרים, רגע, אנחנו נעלה פיברוק ותהיה, ואתה יודע מה ברק זרי, זה החלק הקל של האירוע, זה החלק הבסדר. עזוב את זה שיש קאט הזויה ומופרעת בטוויטר שנגררת, והעובדות לא משנות לה בכלל, אם להגין זה גרינסקר, באמת אני מרחם עליה, זה מעולם ההזיות והטרלולים והפתטיות, אבל הבעיה הכי גדולה, שזה מתחיל לעשות נזק למדינת ישראל. כשהם מתחילים לעשות נזק למדינת ישראל, אנשים באמת שרמת הישראליות שלהם לוקה בספק, שאתה רואה את אורי מסגב, כותב על זה שביבסים נהרגו מהפגזות צהל, כן? תחשוב על ברק רביד, הולך מתראיין ב-CNN, איפה זה היה שם, ברשתות אמריקאיות, ואומר, עודד ליפשיץ, הוא נערה, בכלל ישראל לא רצתה לשחרר אותו, אבל מה מסתבר? שלפי כל הבדיקות, חודש לפני הוא בכלל, הוא היה חי, ישראל רצה, אבל חודש לפני הוא בכלל מסתבר שהוא נהרג בשבי. אבל זה בכלל לא משנה להם. כי עכשיו אפשר להזיק למדינת ישראל, בשם שנאת נתניהו, בשם שנאת הממשלה ושנאת הימין, מותר לך לעשות הכל. איזה נזק. אני חושב על האזרח האמריקאי, התמים, המסכן, שיושב ושומע ברק רביד, בן אדם, באמת, פרשן בכיר, קיבל אות מביידן, והוא ישראלי, והוא מאשים את ממשלת ישראל שהחטופים, אתה יודע, אתה מתחיל, ועיתון הארץ בטח מתמלל את כל הדברים של אורי מסגב, כל הזיות האלה לאנגלית, אנשים האלה החליטו להרוס את מדינת ישראל מבפנים, הם החליטו לעשות לנזקים למדינת ישראל מבפנים, זה עצוב, אתה מבין בעולם, אתה יודע, אתה רלביסט ככל שתהיה, אני לא חושב שאתה תיקח את זה לנזק מדיני בצורה כזאת כבדה, אני לא חושב שאתה תוציא באמת אמירה נבזית, מכוערת, מתונפת, דרך אגב, שקרית, א' ב' של עולם השקר, הוא לא להגיד שהביבסים נהרגו, מה עובר להם בראש? זה שנאה עצמית, זה שנאת חיילים, טוב. זה שנאת האנשים שעובדים פה למען מדינת ישראל, רגע, שנייה אחת, תן לי שלוש דקות. אחרי זה, אספתי לך עוד כמה דברים כאלה, את עקיבא אלדה, אתה יודע מה, למה לתת להם, כך, דבר, למה לתת להם את הבמה לטימופת שהם מפרסמים?
אז בוא נעבור לביקורת רצינית ועניינית, ואני כאן בשביל באמת למתוח ביקורת רצינית ועניינית, נטולת באמת פניות. ואני רוצה לדבר על משהו שנקרא, על הקמפיין שמתנהל נגד ראש השבק רונן בר, ויש קמפיין קשה מאוד, אגרסיבי מאוד, שאם אנחנו מדברים על פגיעה בישראל ופגיעה בביטחון ישראל, לפגוע ברמטכ"ל מהיום הראשון של המלחמה, ברב אלוף הרצי הלוי, שכשל, הוא יודע את זה, הוא אמר, אני אקח את הכישלון עד יומי האחרון, אבל לפגוע בו במאות רבות, אם לא אלפי תדרוכים, הודעות, השמצות, ציוצים, כל מה שרק אפשר כדי לפגוע ברמטכ"ל בזמן מלחמה, למרר את חייו, לעשות הכל, ולמה? כדי להציל איש אחד, כדי להסיר אחריות מאיש אחד. הצליחו, הרצי הלוי הולך הביתה, והקמפיין עכשיו עבר, אחרי שהיה אצל ראש אמן, הכל נכון, הכל זה, אבל אתה יודע, תחשוב, אלה היו המפקדים שלנו, של הילדים, של האחים, של הצבא שלנו בזמן מלחמה, והקמפיין התחיל מלמעלה, לעולם נזכור לדיראון עולם, את הציוד של בנימין נתניהו, נגד הרמטכ"ל, ונגד הצבא, על מה שהיה, ועל מה שזה, ציוד של ימים הוא מחק, והתנצל, אבל התנהל כאן קמפיין, קמפיין מכוער, זו פגיעה בביטחון ישראל. ועכשיו הקמפיין עבר לראש השב"כ. עכשיו, למה עבר לראש השב"כ? מכיוון שראש השב"כ לא בא להם טוב. ראש השב"כ, קודם כל הם רוצים שככה, גם רמטכ"ל, גם ראש השב"כ ילכו, גם ראש אמ"ן, גם אלוף פיקוד דרום, כדי שהם יבואו ויגידו, הם, כדי שנתניהו יבוא ויגיד, הכושלים הלכו הביתה, אני... שלא נכשלתי לשיטתו, אני ש-17 שנים כאן, ולא נכביר במילים את האחריות שלו, שהיא אחריות על, אחריות על, כי הוא אמר לקודמו, אולמרט, אחרי מלחמת לבנון השנייה, אל תפיל תיקים על שר ביטחון ועל רמטכ"ל, אתה ראש ממשלה, אתה אחראי, אתה אחראי להכל, אתה אחראי ל... אתה יודע מה, בוא נשמע ציוץ, יש לי כבר ציוץ, אני אומר סינק, יש לי כבר מיליון, אבל אתה יודע, לא הצבא, שבוא נשמע... אתה יודע, ממיליון הסינקים שנתניהו כיור אופוזיציה, לפני שהראש ממשלה ידע להגיד שראש ממשלה השם והשאר לא התייחס אליהם. בוא נשמע.
איבוד כושר ההרתעה איננו בעיה של הצבא. לא הצבא היה השם כאן. הלוחמים אמיצים, הם מלחמו בחירוף נפש. איבוד כושר ההרתעה הוא קודם כל חולשת המדיניות, חולשת הדעת.
אתם מבינים את החוצפה. עכשיו, בן אדם במשך שנים, אתה יודע, זה התחיל עוד כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, עד 96, והיו אז פיגועים קשים, היו שם ראשי ממשלה, היה רבין זכרונו לברכה, ואחרי שרבין נרצח היה את פרס, נתניהו היה מגיע לזירות פיגוע, מעולם הוא לא דיבר על כישלון של השבק, מעולם הוא לא הזכיר, והיו פיגועים אדירים, היו פיגועים אדירים בתחילת שנות ה-90, מעולם לא הזכיר ולא האשים את השבק, הכל זה ראש ממשלה, רבין בזמנו, ואחרי זה ראש הממשלה פרס, נעבור לתקופה אחרת של יושב ראש אופוזיציה, בין 2006 ל-2009 פרצה מלחמה, מלחמת לבנון השנייה, הוא לא דיבר על שבק, והוא לא דיבר על מוסד, ראש ממשלה וגם הסביר לנו, חזור והסביר כמו ששמעתם עכשיו באינסרט, ראש הממשלה אחראי להכל, לימחים, למוכנות, לצבא, להכל, 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 כי זה איתים לו. היום כשהוא ראש ממשלה, מה פתאום ראש ממשלה השם? מה פתאום? אז כאמור, אחרי הקמפיין המכוער שניהלו נגד הרמטכ"ל, עכשיו יש קמפיין נגד ראש השב"כ. ובנוסף, בנוסף לעובדה שהוא רוצה להפיל את כל התיק, ושכולם יסמנו את ראש השב"כ ואת הרמטכ"ל כחיים לכישלון הנורא, ואני מזכיר לכם, הוא היה ראש הממשלה, והוא היה ראש הממשלה שנים, לא חודשים כמו אולמרט, יש סיפור נוסף עכשיו. החלטת השב"כ לפתוח בחקירה נגד אלי פלדשטיין, ושאר עובדים בלשכת ראש הממשלה, לגבי העובדה שאלי פלדשטיין עבד כדוברו הצבאי לענייני צבא של ראש הממשלה ביד אחת, ונכנס לדיונים מסווגים בלי סיווג ביטחוני, וביד שני, ביד שנייה, עבד עם קטר דרך איזו חברה בינלאומית. עכשיו, זה לא טוב לו החקירה הזאת, הוא מאוד מאוד, לדעתי, נחרד מהחקירה הזאת, ולכן הקמפיין תפס תאוצה. ואתמול הדברים... אי אפשר להגיד, הגיעו לסי, כי הם כל הזמן שוברים סיים. אתמול היה תחקיר של עומרי מניב בחדשות 12 על המחדלים של השבק, ועל התחקיר של השבק למה שהיה כאן בשבעה באוקטובר. זה באמת תחקיר שממש ממש לא עשה טוב לשבק, וממש לא, השבק לא יצא, ממש לא יצא בסדר. דיברו שם על, שהוא קם בשתיים בלילה, ולא חשבו שזה כל כך חמור, בקיצור, התנהלות לא טובה, כמו שאנחנו יודעים,
כן.
התנהלות לא טובה, ומיד לאחר התחקיר, שכאמור לא הוציא את השבק בסדר, מפרסמת לשכת ראש הממשלה, תגובה מחפירה, אין לי מילה אחרת, מחפירה, שבו עוד פעם השבק מואשם בהכל, עוד פעם ראש הממשלה מסיר מעצמו את כל האחריות, כן? ראש הממשלה שהטיף שנים, שראש הממשלה הוא אחראי, אז הוא מסיר מעצמו אחריות. כל זה נועד למטרה אחת, לגרום להם ללכת הביתה, ואם זה לא פגיעה בביטחון, אתה מדבר לי כאן על ביטחון ישראל, איזה פקקת פרשנות של ברק רביד ב-CNN, או איזה ציוט, או איזה ציוט של מסגב, או איזה קשקוש של אלון בן דוד, בוא תדבר על זה, ראש ממשלה, פועל מהיום הראשון למלחמה נגד ראש שב"כ ורמטכ"ל, זה פגיעה בביטחון.
עכשיו, הזכרת השם נורא נחמד, נורא חשוב, ואהוד אולמרט. תן לי אותו.
מתקשר איתי ראש שירותי הביטחון שלנו, הוא אומר לי, יש ברגע זה מפגש של כל 12 ראשי החמאס. אנחנו יודעים לחסל את כולם במכה, אני צריך את אישורך. אמרתי, אין לך אישור. ואחרי שנה שואל אותי אבו מאזן, מה היה אז שקראו לך ואתה, זה היה כל כך... אמרתי, יכולתי לחסל את כל ראשי החמאס. והחלטתי שאני לא עושה את זה כשאני יושב איתך ועם מובארק ועם המלך עבדאללה. צדקתי או טעיתי? הוא אומר, צדקת.
כמה מלבב לראות את היחסים הקרובים.
נתניהו שש פעמים.
ואת המילה...
נתניהו שש פעמים.
תשאיר את זה לתגובה שלך, תן לי את ההסות.
אוקיי.
אז תגיד, אתה נתניהו. אני הרי לא מצפה שתגיד, אתה יודע.
100%.
בוא אני אחסוך לך כבר, אתה תגיד גם נתניהו, בסדר? אבל בוא ננסה שנייה לנהל את האירוע הזה בצורה קצת יותר עניינית. כמה מלבב היה לשמוע את אהוד אולמרט מספר. כמה כבוד היה לו לאבו מאזן, אתה מבין? הוא יושב איתו, מה פתאום הוא יחסל עכשיו את ראשי החמאס? איך הוא יעשה לו דבר כזה? שם בצד, בכלל בצד, את העובדה שאבו מאזן, ביחד עם הרשות הפלסטינית המנובלת, משלמים למחבלים ולרוצחים, דואגים להם לכסף לקנטינה, דואגים להם למשפחות, המשפחות של המחבלים המתואבים ביותר זכאים לקצבה מהרשות הפלסטינית, אבו מאזן, כן? אבל אהוד אולמרט, הוא היה לו, עכשיו, זה בכלל לפני שאנחנו מדברים על אחריות, ועדות חקירה, עניינים, בוא נה, אני בעד ועדת חקירה, ממש בעד ועדת חקירה, ולשים שם את אהוד אולמרט כאחד הנחקרים הראשונים, הבולטים,
הוא
בין האשמי, הבן אדם, בוא נה, הוא מספר ברק, איך אתה מתעלם מזה, הוא מספר שהוא יכול לחסל את ראשי החמאס.
שש פעמים כאלה, טוב, אז בוא, עוד למחלק את העובדות.
רגע, שנייה, לא דיברתי, נו, בחייך. איך אפשר לבוא ולומר באמת, כאילו הבן אדם עוד מתפאר בזה, הוא עוד יושב היום מול מראיינים והוא אומר, אני היה לי הזדמנות לחסל את ראשי החמאס, אבל היה לי כבוד לאבו מאזן, לא רציתי, זה לא יהיה לי נעים שאני אחסל את ראשי החמאס כשאני יושב עם אבו מאזן. תגיד, כמה תרלול היו באנשים שהנהיגו פה מדינה? כמה הזיות עוד אפשר לאכול? יכולת לחסל את ראשי החמאס? יכולת לגרום לזה שיחיא סינואר היה מת? יכולת לגרום שכל האנשים שלו היו מתים? יכולת לגרום לזה שלא היה 7 באוקטובר? אז המילה שלך לאבו מאזן, זה, אתה יודע, ואני לא מאשים את אולמרט, הייתה פה קונספציה, הייתה פה קונספציה שכל אנשי, אפילו אנשי הימין, צריך לומר, חוץ מאביגדור ליברמן, סמוטריץ' ומיכאל בן ארי, ואורית סטרוק, כל אנשי הימין, גם אנשי ימין, כביכול אנשי ימין, כמו אולמרט, אתה זוכר שפעם אולמרט היה ימני? אחת הבדיחות הטובות, שגם בנימין נתניהו לקה בו, וגם רמטכ"לים לקו בו, וגם ישראל זיבים שהיו בתפקיד לקו בו, וכל האנשים היו פה, הייתה פה קונספציה מתואבת ומתורללת שאמרה, רגע, יהיה להם טוב, לנו יהיה טוב. הייתה לך הזדמנות לחסל אותם, הייתה לך הזדמנות למנוע את השבעה באוקטובר, איך פספסת אותה? והכי מצחיק לסיום, שהיום, אתה יודע, שמעתי פה את בן כספית וזה, הוא כותב, אהוד אולמרט, איזה ראש ממשלה מדהים הוא היה, כמה עוול נעשה לו שהמלחמת לבנון השנייה שהייתה כישלון, כמה איזה עוול נעשה לו שבכלל הוא לא ניהל את... תגיד! ברצינות?
טוב, אפשר לענות?
אני אשמח מאוד.
אז מחלקת העובדות, יש דבר כזה שנקרא עובדות. ראשי שבק לדורותיהם, השלושה לדעתי האחרונים, סיפרו שבשש הזדמנויות, תקשיב טוב, בשש הזדמנויות, הם המליצו בפני ראש הממשלה בנימין נתניהו, לבצע מבצע עריפה, קרי סיכול של סינואר וכל צמרת חמאס, כולל שבוע, תקשיב טוב, שבוע לפני השבעה באוקטובר, גם זה עלה אתמול בתחקיר, ובכל הפעמים, בכל שש הפעמים שהייתה התכנות, וזה התבקש, נתניהו אמר לא. הוא אמר לא, כי הוא חשב שהוא יקנה בכסף את השקט, הוא אמר לא, והמשיך להתחנן לקטר להעביר כסף מזומן לחמאס, כדי שיבנה מנהרות, כדי שיתחמש, כדי שיעשה את כל הרעות החולות שהוא יכול לעשות בכל השנים האלה, שיתפוצצה לנו בשבעה באוקטובר. אז כשאתה לפני שאתה הולך לאולמרט, שהיה כאן ראש ממשלה לפני 780 שנים, לך למי שהיה כאן בשנים האחרונות, די, זה פתטי, אתם מוצאים את בן גוריון, אתם עוד מוצאים מהקבר ומאשימים גם אותו. מספיק, יש כאן ראש ממשלה, קוראים לו בנימין נתניהו, יש 17 שנים, ללכת לאולמרט, שב-2009, ביי ביי, מאז שכחו אותו, ולהזכיר שהוא, אתה בעד ועדת חזים, זה לא יאמן.
אני מקבל את מה שאתה אומר. אני מקבל את מה שאני רוצה להוסיף על מה שאתה אומר.
רגע, שלזינגר כאן הוא בעד ועדת חקירה, אבל שתחקור לחקור את אולמרט. מה זה? לא יאמן. לא יעזור.
גם את אולמרט, גם את נתניהו. גם את נתניהו שאחד האשמים ואחראי לדבר הזה.
תודה, באמת אני מאוד מודה לך.
אבל מעניין שאתה לא... איך אתה לא מביא סינקה לו? אתה ימני.
כשאתה מביא...
אתה כל הזמן אומר, אני ימני. איך אתה עובר? איך אתה לא הבאת את הסינקה לאולמרט?
תקשיב. אני מאלה שטוען שנתניהו בכלל לא ימני. הוא פורטוניסט, הוא ביביסט, הוא ראש הביביסטים, זה לא ימין, זה לא שמאל, זה ביבי. ביבי יגיד להכניס את מנסור אבאס, אז ריקלין יגיד שמנסור אבאס הוא לא הבא. רגע, מספיק להפריע, רגע. אני אומר לך עוד פעם, נתניהו לטעמי, ואני אומר את זה כבר שנים, פעם אמרתי זה במקומות סגורים, היום אני אומר את זה בפומבי, הוא לא איש ימין, הוא הכל בהתאם לאינטרסים האישיים שלו, האישיים, צריך לנאום נאום בר אילן, כי יש לחץ, אז הוא נואם שתי מדינות לשני עמים, צריך להכניס את מנסור אבאס, אז הוא מבקש מאריה דרי לשמור איתו על קשר, ומנסה להכשיר קרקע, ואומר לכל הריקלינים לפרסם ציוצים, שמנסור אבאס הוא הפתרון, לא הבעיה, כי הוא חייב את ארבעה מנדטים שלו להקים ממשלה, ונתן אשל פתאום מפרסם מאמר הלל בעיתון הארץ למנסור אבאס. אני אומר לך עוד פעם, ולכן אם הוא יחליט היום להחזיר את רמת הגולן או חצי מירושלים, אני אומר לך שיהיו כאן הרבה הרבה אוהדים שלו שיגידו ביבי, איך אומרים, צודק, ביבי המלך, מה שהוא אומר זה. לכן אני אומר לך, נתניהו, אפשר להגיד אפילו תופעת נתניהו, היא לא ימין והיא לא שמאל, היא אופורטוניזם צרוף, היא הכל עניינים אישיים שלו, איך לשרוד, והכל בהתאם לנסיבות, והכל בהתאם, פעם צריך להחזיר, לעשות הסכם וואי, ולהחזיר חלקים מחברון, אז נחזיר, וצריך להיות קשוחים כי זה טוב לבייס עכשיו, אז נהיה קשוחים כי זה טוב לבייס, כי סמוטריץ' כועס, כי הוא יפרוש. ולכן אני אומר, חבר'ה, בואו, טיפה שכל ישר, תסתכלו לאמת בעיניים, תסתכלו לאמת נכוחה, ותראו שבאמת, באמת, באמת, זה איש שאתה מדבר איתי על ימין, מה לא ולימין, מה לא ולערכים ימניים,
אני רוצה להסכים איתך.
מה לא ול...
אתה הרי... מה אתה, ביבי, נו, בסדר.
לא, אתה מעלה כאן את הסיפור של סיכול, של סיכול סינואר, הבן אדם הרי זה בכל ראש הבק שסיים תפקיד אחרי תקופה, הלך וסיפר את הסיפור, אמר את האמת, ביקשת ממנו לסכל, ביקשת ממנו פעולה יזומה, והוא לא עשה כלום.
אני רוצה להצדיק את מה שאתה אומר, אלו היו דברים של העבר, העבר הרחוק, העבר הנשכח, אנחנו בטח למדנו לקח, עד שאתה שומע את יאיר גולן.
ויש פה עכשיו הזדמנות לייצב את המצב בעזה, את שואלת אותי מה הייתי עושה? כן, הייתי מוציא יותר פועלים, הייתי כביכול מספק הישגים לחמאס, כלכליים, משפר את רמת החיים.
הנה, למה ללכת אחורה לאולמרט? בוא נלך קדימה, אתה צודק. בוא נלך, בטוח השתננו, בטוח השמאל הישראלי למד דבר או שניים. בטוח למדנו על זה, הנה, ביבי השם, ביבי נתן להם 15 מיליון דולר, כל חודש הכניס להם.
הוא לא ראש ממשלה, אבל יאיר גולן לא ראש ממשלה.
רגע, זה תפיסה. אתה יכול להיגמל מהביבי הזה לרגע.
לא, אני שואל, הוא ראש ממשלה?
אבל שנייה תיגמל מהאירוע של ביבי, אי אפשר לדבר איתך.
אבל יאיר גולן...
אבל אחי, אתה ימני.
אבל
תקשיב שנייה, עזוב את ביבי. אתה אומר שאתה ימני.
אני לא יודעת...
אני כועס על התפיסה. יאיר גולן היום הוא גורם... אתה יודע מה, אורי משגב לא שווה כלום. ברק רביד לא שווה כלום. עקיבא אלדר לא שווה כלום. יאיר גולן, בסדר? מנהיג של מפלגה שעל פי הסקרים שאתה תומך בהם, עומד קרוב ל-15 מנדטים, דרך אגב, כפרשן פוליטי, אני אומר שהתופעה הזאת תלך ותגדל, והוא יעלה מעל ה-17 מנדטים, בסדר? למה? כי אין מה לעשות, היום הציבור הישראלי זה הריאקציה של בן גביר. יאיר גולן זה הריאקציה של בן גביר, אותו דבר מצד שלי. לא מתנצל, לא סופר אתכם, לא אכפת לי, רעיון עמית סגל, אני חזק, חזק, מלחמה, מלחמה, כללות, כללות, כללות. אין מה לעשות, יש אינפנטילים בשמאל שקונים את הדבר הזה.
אינפנטילים?
מי אינפנטילים? כי זה רמת השיח.
מי שתומך ביאיר גולן הוא אינפנטיל?
עם רמת השיח, נגד הציונות הדתית.
מי שמצביע ליאיר גולן אינפנטיל?
מי שתומך ביאיר גולן עם הדברים הנוראים שהוא אומר, עם השנאה והשיסוי והפילוג.
רגע, אז מי שתומך בסמוטריץ' הוא גם אינפנטיל?
לא, אז אני שואל, מי שתומך
ביאיר גולן אינפנטיל?
אני מדינה חופשית, מותר לי להגיד.
נו, תן לי שנייה להשמיד. אז אני שואל, אתה שתומך בסמוטריץ'
אינפנטיל? אני תומך בבן ארי דרך אגב. למה הוא לא בכנסת? זה מוזר בכלל. כי הוא אמר משהו נגד הערבים, זה בכלל אירוע מדהים, פעם צריך לצלול לאירוע הזה של זה. אני אומר שמי שתומך ביאיר גולן, שעסוק עכשיו בשיסוי, בפילוג, בהסתה נגד הציבור הציוני דתי.
נתניהו עסוק באחדות ישראל.
על על זה שיאיר גולן, ראש מפלגת השמאל עכשיו...
אמרנו שנתניהו לא ימנה.
אבל די, אחי, אתה חייב להיגמר גם העניין הזה של הביבי. נו, ביבי, 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 ביבי.
לא, נדבר על שלזינגר ועל אורי מיסגה
ועל... אבל ביבי, אבל ביבי, אפשר כל מילה, אני אומר לך, יאיר גולן, בוא נדבר שיח ימני.
הם קובעים את חיינו, אלון בן דוד והציוצים של מיסגב.
עזוב את אלון בן דוד. כי מה, אתה יודע, אתה צודק. עזוב את אלון בן דוד, עזוב את אורי מיסגב, עזוב את אולמרט. אולמרט לא קובע כלום, אף אחד לא קובע כלום.
מה לעשות, גם יאיר גולן לא.
ביבי, ביבי, בסדר.
אבל גם יאיר גולן לא קובע.
ברק, בוא נגיד...
הוא לא ראש ממשלה, הוא לא שר, הוא לא כלום. הוא חבר
אופוזיציה
שאפילו לא חבר כנסת.
עכשיו אתה בכוונה מטריל,
תודה. אני רוצה לטעות, אני רוצה לטעות על ההיגיון שלך. ההיגיון הוא קצת מעוות. אתה הולך לי לאנשים, חלקם מחוץ למערכת.
די, ביבי!
יש כאן
ראש ממשלה. לך, ביבי, אתה ראש, אתה אשם. עכשיו אפשר לדבר ימין ושמאל.
וקבינט, שאחד מהם הוא שאתה מאוד מקורב אליו סמוטריץ'.
מאוד מקורב.
שהם קובעים את חיינו כאן. הם קובעים אם יהיה עסקה או לא תהיה עסקה.
רגע,
הם קובעים אם תהיה מלחמה או לא תהיה מלחמה. ואתה בורח.
אנחנו נגיד שלוש פעמים, ביבי, כמו האיש
שאתה מחליף אותו כאן בתפקיד.
ביבי,
בורח למחוזות, ההוא אמר, זה אמר.
אבל ביבי, אבל ביבי. זהו, בסדר. עכשיו אני רוצה לדבר איתך כימני, אל מישהו שטוען שפעם היה גם ימני, ודעותיו כביכול ימני.
אני ימין והוא ימין.
כן, אבל אתה, אבל אתה דרך אגב טוען, אתה גם תומך בממשלה שתהיה מורכבת מיאיר גולן. אז בוא, אחי, בוא.
אני לא תומך, על מה אתה מדבר?
אתה תומך בגוש השמאל.
אני חושב שנתניהו...
למי היית מצביע בפעם? למי אתה מצביע? אתה תצביע לגוש הימין?
אני חושב שנתניהו...
לביבי אתה מצביע? לא. לסמוטריץ' אתה מצביע? לא. אני לא שואל אותך, אני אומר. אני אומר כן, אני רוצה לנאום.
נתניהו מוביל אותנו.
אתה לא תצביע לנתניהו, אתה לא תצביע לסמוטריץ'. אני לא מצליח לדבר, אתה כל הזמן... תן לי שלוש דקות ברציפות, בלי לקטוע אותי בבקשה, ואז תגיד מה שבא לך, איך שבא לך, ובבקשה שתגיד קצת ביבי, כי חסר לנו קצת להגיד ביבי. האירוע של יאיר גולן, אם אני ארצה קצת יותר מדקה, תן לי להשלים את הרעיון על יאיר גולן, אני אנסה להגיד אותו, היית יכול להגיד כבר את דבריך מזמן. האירוע של יאיר גולן הוא אירוע שהוא לא רק מפחיד בגלל הטקסטים המצביעים שלו על קדושי הציונות הדתית שראינו במלחמה הזאת מה הם עושים. האירוע מפחיד בגלל שגם עכשיו, גם עכשיו הוא מעז לומר דברים כמו בוא ניתן להם, בוא נבנה להם, בוא את כל הקונספציה, ביבי השם בסדר. כנראה שביבי למד, ביבי רוצה עכשיו את הסיפור של ההגירה מרצון ללכת עד הסוף. כל הממשלה, כל ראשי השבק, ראשי המוסד, רמטכ"ל, כולם למדו לקח. יאיר גולן, המנהיג הבא של השמאל, לא למד לקח. וזה אירוע שאתה יודע, כל כך לא משנה עכשיו מה הוא יגיד. זה פשוט לא משנה, כי כל מיני קוסטה בלקים וכל מיני... זה המנהיג, זה הדבר הבא. חבר'ה, תתעוררו, תתוששו, תבחנו כל דבר על פי, על פי עמות המידה של שכל ישר. אם יש לכם מנהיג פוליטי שחוזר על אותם טעויות, נכון שהוא מקלל את נתניהו ואתם מאוד אוהבים את זה, נכון שהוא מקלל ציונות דתית ויש חלקכם שמעזים לקרוא לאנשים האלה אוכלי מוות וכל מיני הזיות וטרלולים כאלה, אבל תקשיבו מה הוא אומר, מה הוא אומר, איך הוא הולך להנהיג פה את המדינה, איך הוא הולך, לאן הוא הולך לדחוף את הספינה הזאת, עוד פעם לאותה קונספציה, עוד פעם לפי תהום. בבקשה ברק,
תן לי דקה, כי אני חייב
לה... תן לו דקה.
קודם כל, קודם כל, להגיד... להגיד, לקרוא, לחנות את מצביעי יאיר גולן אינפנטילים, זה אמירה לא ראויה. כמו שאני לא מכנה אותך, שאתה מעריץ גדול מאוד של סמוטריץ', אני לא אקרא אותך אינפנטיל. אני חושב שאתה טועה, אבל אני חושב שאתה אינפנטיל. ואני אומר עוד פעם, הצורך שלכם כדי לשמור על המנהיג, שמוביל אותנו כבר שנים בדרכים הכי קשות, מוביל את ישראל בכל החזיתות למקומות מאוד מאוד לא טובים. הצורך שלכם ללכת לצייצנים, לפרשנים, לעיתונאים.
יאיר גולן זה צייצן?
לא, עד יאיר גולן, שמה לעשות? הוא לא חבר כנסת, הוא אפילו לא חבר כנסת. אולמרט הוא ראש ממשלה בפנסיה כבר המון המון שנים. כי אין לכם תשובות, כי אין לכם איך להגיד לנתניהו. ולכן כשאין דרך להגן על נתניהו ועל מה שהוא עושה, אז הולכים לפרשנים כאמור, צייצנים ולשעברים ולשעברים. בוקר טוב לזמיר חיימי מקיבוץ ניר יצחק, דודו של טל חיימי, זכרונו לברכה, שנרצח וגופתו מוחזקת בעזה.
בוקר טוב ברק, בוקר טוב יהודה, ובוקר טוב גם למאזינים.
ולפני זה, אתה יודע, קיבוץ ניר יצחק פחות ככה בתקשורת, פחות במודעות, אבל צריכים לציין את זה. בשבעה באוקטובר ספג הקיבוץ מתקפה קשה. מחבלים חדרו לקיבוץ, ירו ללא הבחנה, בזזו, הרסו בתים. 8 מחברי הקיבוץ נרצחו, 2 מבני הקיבוץ טל חיים, מזכרון לברכה, וליאור רודייף, גופותיהם נחטפו ולא הושבו עד היום, ואתם פותחים בקמפיין לשיקום, בוא תספר לנו עליו.
קודם כל באמת, כמו שאמרת ברק, בשבעה לאוקטובר, קיבוץ צר יצחק, כמו הרבה יישובים פה מסביב, עבר אירוע קשה מאוד ונכבש על ידי החמאס. למעשה כשהחיילים הגיעו אלינו, הצבא הגיע אלינו בסביבות 3 אחרי הצהריים, למעשה הוא כבר לא נשאר לו במי להילחם, והקיבוץ היה ריק ממחבלים. וכמו שאמרת, גם ספגנו 8 הרוגים, ואני כן רוצה להגיד את השמות שלהם פה, כי זה מאוד חשוב לי.
בבקשה.
מכיתת הכוננות היה לנו את הרבש"ץ, את ירון שחר, את אופק הרזי, בועז אברהם, טל חיימי, האחיין שלי, ליאור עודייף ואורן גולדין. אורן גולדין, גופתו נחטפה, והוא כבר הוחזר לנו, אבל הם נפלו בהגנה על הקיבוץ. מעבר לכך, יש לנו חייל בסדיר במוצב סופה, 500 מטר מהבית, שגם כן נהרג בהגנה על הבית ועל המדינה, בחור בשם אופיר מלמן, ששרת בנחל, ועוד בחורה, בת 24, שנהרגה בפסטיבל הנובה ברעים, אלה חמוי. אנחנו אחרי...
איך אתה מסביר באמת? העובדה שניר יצחק פחות עלה לכותרות, פחות דובר בו?
אני חושב שיש הרבה יישובים פה, גם קיבוצים, גם מושבים, שעלו פחות לכותרות. יש את הסיפורים הגדולים, ואני מאוד מאוד מחובר לנירוז, גם ברמה הנפשית והאישית, והרבה חברים, וכבר נפגשתי גם אפילו עם גדי מוזס, ששמו כבר מוכר לכם, ושתינו קפה ביחד. הרבה חברים יש לי בנירוז, אבל הסיפורים הגדולים באמת, לדעתי, של נירוז, של בערי, של כפר עזה, בלעו... הרבה סיפורים קטנים שקרו ביום הזה, גם בקיבוצים, גם במושבים, ודרך אגב, גם בסדרות וגם באופקים. באופקים ביום הזה היה אירוע גדול מאוד, עם מעל ל-50 נרצחים, מעל ל-50 הרוגים, ותשים לב גם כן, שכמעט והסיפור לא צץ בתקשורת.
אני חייב לשאול, מה שלום גדי? אמרת שישבת איתו לקפה.
גדי צריך עוד להתחזק ולהירפא, אני לא רוצה להיכנס לעניינים האישיים שלו, אבל בחור, כמו שאתם כבר הכרתם בתקשורת, ואני הכרתי לפני זה, וגדי בהחלט מדבר על לחזור לנירוז, לבוא לנירוז, להקים מחדש את מה שצריך ולשקם.
זה מדהים, אתה יודע שהוא חזר, היה בדיחות, לפעמים יש כאלה בדיחות, כאילו זה על רקע לא טוב, אז יצאתו כמו אמילי דמרי. שכאילו, אתה יודע כמה עוצמה, גם היה בדיחות גדי מוזה שהיה מאוד מאוד טובות, הוא חזר, וכאילו, יאללה, מי בתורנות של החקלאות, מי לא סגר את הבוילר, כל מיני כאלה, נראה בחור חזק מאוד ועוצמתי. מה, שיקום נירוז הוא כבר על זה?
גדי באופן אישי, אם היה יכול, היה אתמול כבר מתחיל את השיקום. תראה, אנחנו מכירים עשרות שנים מהחקלאות, גדי מבוגר ממני בהרבה שנים, אבל הוא גם כן אחד ממוריי ורבותיי בנושאים החקלאים ובנושאים של החיים בכלל, וההידבקות לחיים וההידבקות לקרקע. כמובן שאני גם מכיר באופן אישי את כל הילדים שלו ואת המשפחות, ואנחנו מאוד מאוד מחוברים.
ואנחנו התכנסנו כאן כי אתם פותחים עכשיו בקמפיין גיוס המונים שנועד לסייע בשיקום התשתיות, בהחזרת כל החברים הביתה, מענים חינוכיים, קהילתיים, טיפולים. תגידי, למה אתם צריכים לצאת בקמפיין כזה? איפה המדינה?
תראה, הקמפיין שאנחנו מרימים כרגע נוגע יותר באמת בנושא של ליווי רגשי לכל הגילאים, צרכים חינוכיים, פיתוח מערכת החינוך, מרחבים חברתיים, תרבותיים. נושא התשתיות והנושאים הגדולים הם באמת יותר מטופלים בתחום של תקומה ושל המדינה. אבל אני חייב לציין שאנחנו כרגע 60% מהקיבוץ בערך חזרו, ואנחנו רוצים גם את ה-40% הנוספים.
איפה הם נמצאים? איפה הם מתגוררים כעת?
אנשים כרגע עדיין קצת מפוזרים, חלק במשאבי שדה מתגוררים, חלקם באשלים, יש גם בבאר שבע ויש במקומות נוספים בארץ. אבל ניר יצחק בהחלט יכול לקום ולהשתקם, אני מקווה שבסוף שנת הלימודים הזאת תהיה החזרה הנוספת. ברור לי שלא כל 100% יחזרו, אנחנו עדיין הרבה אנשים סביב הטראומה של 7 באוקטובר, עם חששות מאוד גדולים, וסך כל האירוע לא נגמר, אנחנו עדיין מחכים לשני החללים החטופים שלנו. טל, כמו שאמרתי, האחיין האהוב שלי, וליאור עודייף, ולמעשה מה שאנחנו רוצים בעצם זה שברגע שכלל הקיבוץ יחזור, אז יהיו לרשותו כל האמצעים הרגשיים, הליווי, החינוך, שהכל יהיה כמו שהיה קודם ואפילו.
כשאתם באים לתקומה ומסבירים להם שזה צורך כדי להחזיר את החברים לקיבוץ, מה אתם, הרי זה חלק מהשיקום, אותם דברים שאתה מדבר עליהם, ובעתיים אתה יוצא לקמפיין.
קודם כל אני מודה שאני לא מהאנשים שנמצאים ישירות מול תקומה בתחומים האלה, אבל כנראה שנוצר צורך אמיתי, דרך אגב, אני רואה את זה גם בשטח, ובגלל זה הקמפיין הזה יוצא לדרך.
אז בוא תספר לנו, אם אנשים רוצים לתרום, איך הם משיגים אתכם, איך הם מגיעים אליכם, בוא תספר את כל הדרכים לתרום לקמפיין שאתם יוצאים.
אנחנו מדברים על פרויקט ש... פרויקט תרומות שעולה לאתר, עלה לאתר הג'ייגיב, פשוט לעשות, פשוט לעשות יחד מחזקים, יחד מחזקים את ניר יצחק בגוגל,
יחד מחזקים את ניר יצחק,
יחד מחזקים את ניר יצחק בגוגל, ואתם כבר תגיעו ישירות למקום ולאתר ולאפשרות לתרום, ובאמת תודה לכל מי שתרם ועוד יתרום, וגם לכם על ההזדמנות להשמיע את הקול שלנו ביום הזה.
תגיד לי עוד דבר, אותם 60% שחזרו, איך הם מרגישים, איך החיים בניר יצחק לאחר הטבח הנורא?
תראה, אנשים מאוד מחוברים למקום, אנשים אוהבים את המקום, אנשים, אני אומר, אני אישית, אבא שלי ואימא שלי היו מהמייסדים של הקיבוץ, ניצולי שואה ב-1949, שהקימו את המקום, אני גם בחקלאות, אני, איך אני אומר, אני לא רואה מצב שאני, עם הילדים שלי, למרות שהם כבר גדולים, אין סיכוי שאני עוזב את ניר יצחק, ניר יצחק זה הבית, אני אומר לפעמים בהגזמה שאבא שלי, זיכרונו לברכה, יוצא מהקבר, נותן לי סתירה, וחוזר פנימה אם הוא היה רואה שאני עוזב את הקיבוץ.
כן.
אז אפילו בשביל הכבוד לאבא, אבל אני באמת, אנחנו כל כך מחוברים למקום, ועדיין, מצד שני, הנפש לא רגועה, אנחנו חזק בתוך האירוע, גם הקיבוצים והמושבים שמסביבנו.
זהו, על הקיבוצים והמושבים שמסביבכם תגיד מילה, מה קורה שם, מבחינת חזרת החברים, מבחינת החיים, מבחינת השיקום, גם הנפשי, גם הפיזי, תשתיות.
תראה, אני יכול לדבר על מועצה אזורית אשכול, ככלל, מועצה של 17,000 איש, המועצה שנפגעה, ואני לא כל כך אוהב לעשות את ההשוואות האלה, אבל באמת, מועצה שנפגעה קשה מאוד, אולי הכי קשה בשבעה באוקטובר, ועדיין אחוזי החזרה פה ליישובים יותר צמודי וסמוכי הגדר, היא לא גבוהה, ניר יצחק יחסית במקום טוב, מול יישובים נוספים שהם לאורך הגדר.
שכמה אחוזים, כמה אחוזים להערכתך מהחברים חזרו להתגורר בקיבוצים ומושבים צמודי גדר?
המועצה מסודרת ככה שהמושבים הם באמת יותר מהצד המזרחי של המועצה, מהצד המזרחי של כביש 232, אז אחוזי החזרה שם הם כבר יותר גבוהים, אבל עדיין, תשמע, יש אנשים שגם במושבים שעברו קשה מאוד את היום הזה, וקשה להם לחזור, ועדיין מפחדים לשלוח את הילדים לקריית החינוך של המועצה, שהיא בקו קדמי יחסית, אז נפתחו שני בתי ספר זמניים אירופיים, אבל עדיין יש פה מלחמה לא קטנה, אם יהיו בתי ספר קבועים בעורף, ומועצה אזורית אשכול עדיין מפוצלת, יש לנו ראשת מועצה חדשה, מיכל עוזיהו, אני חושב שהיא מביאה איתה בשורות טובות, היא גם שמה את הנושא של החטופים גם כן כאחד הקריטריונים החשובים בהבראה של המועצה, והיא נלחמת גם כן על החטופים. ובאמת, סדר הדברים הוא באמת שאנחנו רוצים לראות את החטופים שלנו בבית. אנחנו צריכים לסגור את הסיפור הזה, ואחרי זה אפשר יהיה להתחיל באמת להחזיר את כל האנשים ולשקם את הקיבוצים, את המושבים ואת האזור כולו.
זאת השם. זמיר חיימי.
זמיר חיימי, אנחנו מאוד מאוד מודים לך, אנחנו מאחלים לכם באמת שכולם יחזרו חיים ומתים, ושהקיבוץ ישוקם, ואתם תחזרו בגדול, ותודה רבה שהיית איתנו.
תודה ותודה עוד פעם על ההזדמנות להשמיע את הקול שלנו.
תודה לך.
זה קטע, פרסמו עכשיו הודעה ממשרד הביטחון, על איזה מינוי של שופט צבאי, שהיה ביחד, יריב לוין, עמית, השופט יצחק עמית וכל זה, ופתאום מחקו את המדעה הזאת. לא יודע. לא יודע, לא, אין לי מושג, זה קרה עכשיו, ורציתי להקריא שכאילו, וואו, איזה שיתוף פעולה מעניין, שיש במינוי שופט צבאי, לוין, עמית, כולם ישבו בוועדה אחת, לבחור את השופט הצבאי הזה, באתי להרים את זה, פתאום אני רואה שמשרד הביטחון מחק את ההודעה. לא יודע, טוב, חשבתי אולי אתה יודע משהו, אתה מקושר שם.
כן, חכה, בואו.
למרות שמאז ש...
לא, אנחנו, תאמין לי, לא נספר כאן הקשרים שלנו, אבל תהיה רגוע לגביהם.
אומר זאת כך.
תהיה רגוע.
לא, אומר זאת כך, אני מרגיש שבתקופה של גלנט, הרבה אנשים שלא היו דווקא כתבים צבאיים, ידעו הרבה יותר ממה שקורה היום. לא,
אז אני מסביר לך עוד פעם, הוא היה מפקד של אחי בשייטת, הוא היה אפילו בשבעה של אמי ב-1987 כמפלג לוחמים.
רגע, אבל עם ישראל כץ דיברת עד עכשיו?
מותר גם להיות חברים.
לא, כל בסדר, אבל עם ישראל כץ כבר דיברת?
אתה יודע כמה שנים אני מכיר את ישראל כץ?
דיברתם לאחרונה?
עזוב, אני לא רוצה לספר עם מי אני מדבר, לא, כי אתה אחרי זה עושה בזה שימוש, בשימוש לא טוב. את ישראל קץ, אני מכיר, מאמצע...
אבל עזוב מכיר, אם גלן דמרת פה בשידור דיברת, עם ישראל קץ אני שואל אם דיברת,
אני ביחסים טובים כולם.
קצת מאחורי הקלעים, תן קצת ברנג'ה, יאללה פרסמות. אהבתי את הפרומו של ברקובר, שמעת? אבל הופה, צ'רצ'יל וזה.
אנחנו, תקשיב, הטלפון שלי מתפוצץ מהודעות נגדך על מה שאמרת על מצביעי הדמוקרטים, הדמוקרטים.
אתה אומר שיש סערה?
וזה לא, לא, אני אומר, תקשיבו.
יש סערה ממש?
סערה רבתי אצלי בטלפון.
אוי אוי אוי.
אצלי בטלפון, יאללה.
אוי אוי אוי, סערה.
איזה יום היה לי, סמואל, הסמכות.
איזה יום היה לי, סמואל. איזה יום היה אתה שואל?
אתמול כמובן, מתקבלים למה שהיה כמובן אתמול. היה יום מצוין, והלוואי וירבו עוד ימים כאלה.
לא, אבל השיר יש לו משמעות.
אני אומר מה המשמעות שאני מתחבק.
אבל למה משמיעים? כי עומר ונקאט בשבי הוא כאילו זה השיר שהחזיק אותם, והמשפחה שלו ביקשה להשמיע את השיר הזה כמה שיותר.
איזה יום היה אתה שואל? איזה יום היה לי סמואל? אחד כזה עוד לא היה. פתחתי את הבוקר עם שיר על המרפסת, פתאום נפתחת דלת, אהובתי נכנסת, היא בחורה הורסת, אומרת לי שמעת השיר שלך ברדיו, כולם שרים ביחד, פשוט גדול, פשוט אחד הגדולים השנה. הנה בא עוד גל גדול. הנה בא עוד גל גדול. איזה יום היה לי סמואל? איזה יום היה אתה שואל? איזה יום היה לי סמואל? אחד כזה עוד לא היה.
אורחים ומפיקים, סער פלסנר ויואב כהן, החיים על השידור, סטף קורנס, שקד מואב ואיציק אהרון, החיים על השידור ברדיו כל רגע, אופיר מור יוסף וליאור פוזניאק, האורחים בדיגיטל, ראות מתיתיהו ארגון, עידו טבת ואחיעד לוק. תודה רבה, אחרינו אראל סגל וברקוביץ'.
ניפגש בחמישי?
ניפגש בחמישי, ובשמחות, בשמחות. מחר אני מגיש את שיחות עם מאזינים. מאזינים מעכשיו מוזמנים להגיע.
שהשם מפנק אותך, סרי.
תודה רבה גם אותך. ומאזינות, סליחה. מאזינות קודם כל למאזינים.